אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, יושב ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, חבר כנסת אליהו רביבו, ליכוד. אלן.
גאה, מה שלומך דוד?
רוצה טוב ונשתגע.
נפלא, גם אצלי. כל בסדר. שמח להתארח אצלך.
תודה. הרעיון הראשון שלך, אנחנו לא מכירים, בוא ונציג אותך לכל אלה שלא יודעים מי אתה, אני בטוח שרובם יודעים. יליד העיר לוד, בן 50, מתגורר בעיר גדרה, נשוי ואב לשלושה ילדים, תואר ראשון בחינוך וחברה, בעבר עסקת ביזמות. טוב, השאלה תמיד זה למה לעבור מיזמות למה שאתה עושה כרגע.
לשליחות פוליטיקה, ציבורית.
שליחות ציבורית. בבחירות המקדימות, לקראת הבחירות לכנסת ה-25, התמודדת על ייצוג מחוז השפלה ברשימת הליכוד, שוריינת במקום ה-19, נכנסת לכנסת, והנה שאלת, למה הלכת? פוליטיקה זה...
משין השאר הוא למה פוליטיקה לי עכשיו.
נכון. נכון. אני שואלה בלך.
טוב, אז אני אספר לך איזשהו קוריוז שלא הרבה יודעים אותו. זכיתי להכיר את אשתי במסגרת פעילותי הפוליטית. רק שברגע שהכרתי אותה, וכל כך חשקתי באמת לנהל לי את הקשר רציני, היא אמרה לי שיש לה תנאי, היא לא יכולה להרשות לעצמה לחשוב להקים בית עם מישהו שהוא יהיה בשליחות ציבורית כזו או אחרת. ואני הייתי מאוד מאוד פעיל במסגרת תנועת הליכוד של שנות ה-90.
דוד לוי.
נכון, הייתי מה שנקרא משוייך לנערי דוד לוי, אבל הייתי ונשארתי בליכוד כל השנים. ואכן, לכאורה באמת זה מה שעשיתי, למרות שמאחרי הקלעים המשכתי להיות מאוד מאוד פעיל. בחלוף השנים, כשזכינו תודה לאל להקים בית, ובגרנו, ויכולנו להרשות לעצמנו, ולצד זאת חוויתי את החוויה הנוראית של פרעות תשפ"א, ואשתי לא מעט פעמים אמרה לי, אם אתה עד כדי כך מאמין שאתה יכול לשנות, לך תבטא את זה. היום אתה יכול להרשות לעצמך. וככה מצאתי את עצמי כשנפתחה הזדמנות. התמודדתי, כפי שאמרת, במסגרת מחוז שפלה שמשוריין לו המקום ה-19, ותודה לאל זכיתי.
ההודעות של הליכוד מצד אחד מפחידות את האנשים ברחוב, חלק מהם שאומרים אתם דורסים את הדמוקרטיה, ומצד שני אתם אומרים זאת הדמוקרטיה, בחרו בנו 64 חברי כנסת, ואותם 64 חברי כנסת מבטאים את רצון העם. אבל אתה יכול להבין את דאגת הציבור שאומרים לך, תשמע, אתם דורסים את הציבור, אתם עושים חקיקות שיבטלו את החלטות בית המשפט העליון, אתם תחליטו מי יהיו השופטים שישפטו אתכם. מה אתה עונה להם?
צריך לחלק את התשובה, היא מאוד מאוד מורכבת, דוד.
בזה אתה כאן?
יופי. אז חלק גדול מהמפגינים, מפגינים כי הצליחו להביל אותם ולהפחיד אותם. הם לא מכירים באמת את המנגנון הדורסני והאנרכיסטי שרקם את המזימות עוד הרבה הרבה קודם לפני שהממשלה הושבעה, ובוודאי עוד לפני ששר המשפטים הציג את הרפורמה המשפטית. מדובר באותם אנשים, עם אותם מקורות תקציב, עם אותו אידיאל, כשמה שמעניין אותם זה להפיל את ממשלת הימין. אנחנו נחשפים בתקופה האחרונה לכך שהקלטות מישיבות סיור מוחות שמחוללי המלחמה, מלחמת העם, תכננו עוד הרבה הרבה לפני שכאמור הרפורמה באה לעולם. אותם אנשים צרכו את אותם צרכות, אנשי הדגלים השחורים ותנועת לך, כל אלה שהפגינו מחוץ לבלפור בתקופת הממשלה הקודמת של נתניהו, הם אותם אנשים עם אותם מסרים. אם אנחנו נעצור את הרפורמה כפי שבאמת הקפנו אותה במשך החודשים האחרונים, הם ימצאו כל פעם סיבה אחרת להפגין, ותמיד להאשים שאנחנו פוגעים בדמוקרטיה. מי שבאמת צולל לעומק הרפורמה, מבין שהתכלית שלה והמהות שלה, גם לקדש את הפרדת הרשויות, גם לדאוג לדמוקרטיה, וגם לדאוג לפרט. אנחנו צריכים לדאוג באמת לשווק את זה נכון ולהציג את זה נכון.
זאת אומרת, אתה אומר, הבעיה היא לא בחוק, אלא בשיווק שלו.
נכון.
אבל אתם צריכים לשווק את זה. אבל חכה, לפני זה.
אוקיי.
אולי השיווק שלכם גם לא טוב, אבל אני רוצה להבין. אתם אמרתם, אנחנו מוכנים להגיע להסכמות. הגעתם לבית הנשיא, הגיעו נציגי האופוזיציה, ישבתם ודיברתם, לפחות ממה שאני יודע, ולפחות ממה שהתפרסם, חלק גדול, אני לא יודע כמה גדול, אתה תעדכן אותי, הגעתם להסכמות. מה קרה פתאום?
אני אומר לך, בבית הנשיא, ברבות הימים, אנחנו מגלים, שהייתה איזושהי טכניקה מחולקת בין אנשי האופוזיציה.
שזה אומר יאיר לפיד וגנץ.
אני לא יודע, לא, אופוזיציה מורכבת מאוד כמה נציגים.
כן, אבל הם...
אז אני לא רוצה לנקוף בשמות,
אבל גנץ הגיע על
האופטימיות. נכון, שלח נציגים, לא הגיע.
בסדר.
וזה מחולק כך. כמו שהמפגינים בקפלן מחולקים לכמה רבדים, שחלקם מחוללי מחאה, וחלקם באמת מוסתים ומבועלים, וחלקם הגדול הוא באמת מכיר את משמעות הרפורמה ועל כלל סעיפיה. גם בבית הנשיא זה חולק כך, חלק מנציגי האופוזיציה מאוד 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 רצו להגיע לפשרה, האמינו בסעיפים המוסכמים, אך לא היה להם אומץ. חלק מהם מאוהבים בתוצאות הסקרים, ובתוך תוכם יודעים של סקרים בלבד ולא מעבר לכך, ומפחדים להתאמת. מעדיפים להשאיר את זה ברמת שיחות. כל עוד שיש שיחות, הם עולים בסקרים, מתהדרים בכך, אבל לא מתעמתים עם התוצאה. חלק מבין שאם הוא יגיע להסכמות, הממשלה הזאת מתחזקת, וזה לא באג'נדה שלו. ולכן אנחנו הגענו למצב שבו, בהחלטה שלהם, השיחות בבית הנשיא פוצצו, כל זמן שהיו שיחות לא הגיעו להכרעה, הייתה לחלקם טכניקה מאוד מאוד מתוחכמת, שלא ירחק היום ואני אחשוף את מה שאני כבר יודע, אף פעם לא אמרו לא. תמיד מצאו בכל מתווה שהוצע, איזושהי נקודה שבה הם הורידו על הג'אנט מה שנקרא את ההצעה, ותמיד הם אמרו, כן, זה מאוד מאוד נראה, אבל בואו תשנו רק את זה. ורק את זה שהם ניסו להקטין, הייתה המהות. אני אומר לך ששיחות התנהלו לא רק בערוצים בבית הנשיא, וגם כאן זה לא צלח. נכון, נכון, במגוון רחב של ערוצים, וגם כאן אני מתחייב בפניך, דוד היקר, לא ירחק היום, שגם אני אחשוף את מה שאני יודע, ואני יודע לא מעט עם כל הצניעות, עד כמה שההצעות שהגיעו לראשי האופוזיציה, היו כל כך נדיבות. פשרניות, כל כך נדיבות, הם יצטרכו להסתכל בעיניים של כל אותם תומכים, ולענות להם באיזה היגיון הם אמרו לו, לפשרה אחרי פשרה, שהצד הקואליציוני הציע בצורה מאוד 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 יצירתית, פשרנית ואוהדת.
אבל אתה יודע, אתה אומר את הדברים האלה, ואני שואל את עצמי, ושואל גם אותך, אם אתה אומר שההצעות היו מאוד נדיבות, למה לא תחשפו אותם? הרי ממילא אין שיחות. הציבור, אתה אומר, חלקו מוסט. למה לא תחשפו את זה? למה לא תראו לציבור, שהנה באנו עם כל אותם דברים שאתם עכשיו אומרים לא, 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 בעצם אמרנו כן, כן, כן. למה אתה לא תחשוף את זה? או אתם, לא אתה אולי.
תראה, דוד היקר, אני חושב שיש בו משהו קצת לא הוגן, אני מתראיין טרי, ואתה מראיין מאוד מאוד ותיק, וזה ניכר בדרך שלך לחלץ ממני כותרות, ואני צריך להישמר. ואני אומר לך רק כהגדרה, שכל זמן שיש עוד סיכוי, ויש עוד אפיק, אנחנו לא נפיל אותם על ידי החפצה ועל ידי הסגרה, של השיחות, של הערוצים, של הפשרות ושל הסינדולים מצד האופוזיציה. מכאן אתה יכול להבין שעדיין מתקיימות שיחות. אל תתרשמו מכל ההצגות שאתם רואים.
טוב, זה כולם יודעים שעדיין
לא כולם יודעים,
לא?
אני אתן לך, אוקיי. אתן לך פה ספוילר. מתקיימות שיחות רציניות, לפחות מהצד שלנו, ואני מקווה מאוד 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 שהם יבשילו לכדי הסכמה שתבשר בשורה רחבה לעם ישראל.
אני מוכרח לתת לך מחמאה.
בבקשה.
בתור אחד שאף פעם לא ראיינתי, ואתה ממעט להופיע בטלוויזיה, ברדיו.
נכון.
יצאת מזה.
תודה.
טוב, בוא נמשיך הלאה. אתה מקדם הצעת חוק שתינתן לשירות הביטחון הכללי, לשב"כ, שיוכלו לסייע למשטרת ישראל במניעה ובחקירות של פשיעה חמורה.
נכון.
אבל אתה יודע שבשבק, והכרת אנשים, אומרים לך, אתה יודע, זה כלי מאוד מסוכן להפעיל אותו ברמה האזרחית. נתת את דעתך על הסיכון הזה, או מה אמרו לך?
טוב, אז כפי שאתה יודע, דוד היקר, הסיבה המרכזית שבעתיה החלטתי להיכנס לזירה הציבורית ולהגיע על קדמת הבמה, היא הצורך להביע את דאגת הציבור ואת רכשי לב הציבור בכל נושא המשילות. כיליד העיר לוד, וכמי שפעיל באזור, נוכחתי במהלך פרעות תשפ"ל להבין שאכן הדאגות והחששות שיאיר הכי מבטא לאורך כל השנים האחרונות, שמחוללי הפשיעה במגזר הערבי יכולים בהינף יד להפוך לפשיעה לאומנית, אכן מתממשים.
הם כבר היו? בלוד,
בפרעות תשפ"ל? בפרעות תשפ"ל בעיקר.
כן.
עד אז, גם בשירות הביטחון הכללי, לא באמת זיהו את הסכנה הזאת. זאת האמת עם כל הצניעות. היום אנחנו יודעים ש400,000 נשקים בלתי חוקיים בחברה הערבית, ברגע אחד יכולים להפוך, וככל הנראה יהפכו גם כן, לשימוש בלחימה לאומנית. משכך, אני הגעתי לתובנה שכל זמן שלמשטרה אין את כוח האדם המספיק והמתאים, הטכנולוגיות המספיקות וכלל המשאבים שעומדים לרשות שירות הביטחון הכללי, אין מנוס מלערב אותו בפיענוח. 122 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, אנחנו בסך הכל נמצאים בחצי השנה. הסטטיסטיקות אגב מלמדות שבחצי השני יש מקרי רצח גוברים יותר באחוזים, עם אחוז פיענוח אפסי. מסבירים שבאמת המשטרה עובדת עצות. אני שמח שראש הממשלה קיבל את בקשתי, ביטא אותה בסרטון מאוד מאוד ברור כמה שעות לאחר.
תוספת של 6 מיליארד, כך אומרים,
תשעה.
למשטרה. כן, חלק אומרים 6, חלק אומרים 9, אני לא מכיר את הסכום.
9 לחיזוק המשטרה והקמת המשמר הלאומי.
אבל בוא נזכור שזה לאורך שנים, זה לא בשנה. אז אם נכון. מדובר על 6 או 9, אני לא יודע את המספר.
9.
מדובר על כמה? 3, 4, 5 שנים?
קודם כל על פחות מ5 שנים.
אוקיי.
כשחלק גדול מהתקציב יועבר כבר בשנות התקציב הקרובות, שזה 2023, 2024. תוך כדי כך תמרוץ העסקת שוטרים, בוודאי בערים מעורבות ובאזורי פשיעה מוגברת ואזורים מאתגרים. אני משוכנע שלצד זאת, כשראש הממשלה החליט את מה שהוא החליט, וביטא את הסיכום שלי איתו בסרטון ידוע. לאחר מכן ראש השבק הודיע את הודעתו, ואכן ביטא את הצורך של מעורבותו בסיוע למשטרת ישראל, והשבוע בעקבות דיון מהיר שכינסתי בוועדת חוץ וביטחון, שם הופיע ראש המלל, הוא סיפק לנו הסברים מפורטים, עד כמה שניתן, שאת רובם אני לא יכול לפרוט בפניכם, אבל אני אומר לכם שאני שלם עם המאבק שהיה לי עד כה, הוא נושא פירות, ובקרוב מאוד בעזרת השם אנחנו גם נקצור פירות, והפשיעה עם המאפיינים הלאומניים יצטרכו להתמודד עם כלים מאוד מאוד חזקים, בין היתר של שירות הביטחון הכללי, את השאר אני מעדיף לא לפרט כרגע.
ביום חמישי, השבוע פורסמה הודעה בזו הלשון, לא תהיה ביקורת שיפוטית גם על אימנות מהפעלת סמכות. זאת בצל האיום של לפיד לפנות בגץ, אם לוין לא יכנס את הוועדה לבחירת שופטים.
אבי דוד, הוועדה לבחירת שופטים, כל עוד שלא שונתה, נשארת כפי שהיא ביחס של...
אבל כבר נבחרו שניים.
נכון.
קואליציה אופוזיציה.
נכון, ועכשיו נותר לבחור שרה. זה חלק מהרכב הוועדה. אני סומך על שר המשפטים ב100%, על התובנה שלו, נכון? ידידי הקרוב יריב לוין, על ההבנה שלו, על האחריות שלו, על המקצועיות שלו. הוא יודע מה מה האחריות שמוטלת לכתפיו, אני סמוך ובטוח שהוא יתנהל בדיוק כפי הנדרש. לא צריך לאיים, אנחנו פועלים בשום שכל ובאחריות יתר.
האופוזיציה אומרת לכם, הרי בעצם למה פרשו מבית הנשיא? כי לא מיניתם חבר ועדה מטעם הליכוד, מטעם הקואליציה. בסדר, אז עכשיו מיניתם. אבל הם אומרים לכם, אוקיי, מיניתם, אבל עכשיו תמשכו את הזמן ולא תכנסו את הוועדה. מה התשובה שלך?
תבין רגע, דוד. בזמן שבו התרעמו נציגי האופוזיציה, ואנחנו מבינים שתוך כמה ימים הם התעשתו, והם לא מפסיקים להתנצל על כך ולבקש לחזור לבית הנשיא.
זה נכון. שמעתי גם את גנץ, גם את לפיד, שאומרים בוא נחזור לשיחות.
חשוב לשים את זה על השולחן. כל החשש...
אתה שואל בעצם, אם עכשיו אתם אומרים לחזור, למה פרשתם?
מה היה? מה היה לא בסדר? הרי כל השיח סביב בחירת הנציגים בכנסת, היה הדאגה של ראש הממשלה ושל שר המשפטים, שחלילה לא ייווצר מצב שבו נציגי קואליציה מסוימים יפעלו לבחירת שני נציגים מהקואליציה, ואז היו חושדים בנו שהובלנו מהלך אנטי דמוקרטי. כל חששנו היה שחלילה לא תיבחר נציגה מהאופוזיציה. מאחר ונבחרה, ואנחנו יכולנו לסמן על כחבי, כי כל מה שאנחנו מבקשים בוודאי בעת הזאת,
כי הליכוד עזר לה להיבחר לקרים.
נכון, כי אנחנו לא באים לשנות סטטוס גבוה, ולא באים לבצע מהלכים, גם אם הם נדרשים, ללא ניסיון כן ואמיתי, להגיע להסכמה רחבה.
ברור. חבר הכנסת חילי טרופר, במחנה הממלכתי אמר, בראיון לערוץ הכנסת, רק השבוע, אצלו במפלגה קיבלו פנייה מחבר כנסת בליכוד, להצטרף לקואליציה. שמעתי ח"כים מהקואליציה שאומרים לא היה ולא נברא. שמעתי חברים אחרים שאומרים מדברים. מה באמת קורה? אתה יכול להגיד לי? או שאתה לא יודע?
אני לא יודע שפנו. אני לא יודע להתחייב שלא פנו. אני יודע, אני יודע כן לומר לך שחילי הוא נבחר ציבור ראוי, במידה והוא יתפקח ויבין שהוא נמצא בצד הלא נכון, אני סמוך ובטוח שאנחנו נשמח לקבל אותו לשורותינו.
אפרת רייטן, חברת הכנסת, ממפלגת עבודה אמרה שהיא קיבלה הצעה להצטרף לליכוד. אתה...
אני מכיר את אפרת, אנחנו עובדים ביחד, אני שמח לבשר לך שאנחנו מקדמים חקיקה בשיתוף פעולה אפילו הדוק ומתואם. אני מכיר אותה כאישה אמינה. אם לא היית אומר לי שהיא אמרה, הייתי אומר לך זו בדיחה רעה.
היא לא אמרה את זה לי, אמרה את זה בתקשורת.
אז אני לא שמעתי את זה. אם לא היו מצוטטים אותה, הייתי אומר זו בדיחה גרועה. היא לא מחזיקה באג'נדות הימניות. לא נראה לי מחזיק מים.
אתה יודע מה הדבר שמצחיק אותי תמיד? אני שומע שמועות לפעמים, לא חשוב באיזה נושא, ואז כשאני מדבר עם נשואה, שמועה, הוא אומר לי, אין לי מושג מאיפה זה הגיע. אתה אומר, ברווזים פורחים, קל להפריח.
כן, תראה, נבחר ציבור שאמור להצטרף למחנה מסוים, אמור להביא איתו איזשהו מטען. הוא אמור להיות ראוי, הוא אמור להיות ככזה שמחזיק בדעות שמשתתחות עם האג'נדה של אותה תנועה, והוא אמור למצוא קהל שבאמת יהיה מעוניין לקלוט אותו. אין ספק שאפרת היא אישה ראויה כבן אדם, היא פרלמנטרית חרוצה, היא אישה רעותה, היא נאמנה לערכיה.
אתה עושה לנזק.
אבל ערכיה...
אתה עושה לנזק.
צריך להגיד את האמת. צריך להגיד את האמת. אבל ערכיה שונים מערכנו. ככל, וגם היא תתפקח. ולאור העובדה שהיא כל כך תחפוץ להמשיך לשרת את מדינת ישראל באמצעות בית הנבחרים, ומכיוון שהיא מבינה שאין עתיד למפלגה שהיא חלק ממנה, כי היא לא מתקרבת כנראה לאחוז החסימה, והיא תרצה להצטרף, היא תראה בנו בית ראוי, תסביר לנו שבאמת היא הבינה שאנחנו מחזיקים בדעות נכונות, ציוניות, דמוקרטיות, שמסבירות מהי מדינה יהודית ודמוקרטית, אני משוכנע שגם היא תמצא את מקומה אצלנו. אבל זה לא באמת נראה ריאלי.
בוא נדבר על המאבק ביוקר המחיה.
כן.
אתה שומע את הנגיד, אתה שומע דברים שהוא אומר, הוא חושש מאוד מחקיקות כאלה ואחרות שאתם רוצים לקדם. החקיקות האלה, כך הוא אומר, עלולות להזיק לכלכלת ישראל.
אנחנו הולכים על חבל מאוד מועדק. אני עכשיו נאלץ ללכת על חבל מאוד מועדק, כי מצד אחד אני יודע שכל אמרה ביקורתית שלי תוכל להתפרש על ידי מי שמחפשים כזאת פרשנות, להגיד הנה אנשי הקואליציה מחלישים את מעמדו של נגיד בנק ישראל. ואני נשמר, כי אני מאוד 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 קנאי למעמד המוסד הזה, וליכולת של הנגיד לבטא את גישתו המקצועית. ומצד שני, אני לא יכול באמת להישאר על הגדר, ואני אומר שאני פונה לנגיד, ואני מבקש ומצפה ממנו, בדיוק כפי שאנחנו שומרים בקנאות על עצמאותו, שלא יתערב לנו נבחרי הציבור בשיקולי הדעת שלנו, כי בסוף 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 הוא לא יתמודד בבחירות, הוא לא נבחר ציבור, הוא לא מייצג
אולי,
ציבור.
אולי זה מה שטוב, שהוא לא איש פוליטי.
ולצערי, מה שהוא אומר, בעת שהוא אומר, זה סופר סופר פוליטי. זאת האמת. אני מצפה ממנו לחדול מכך, שיתעסק אך ורק בנושאים שהוא אמור להתעסק והוא אמון עליהם. אני מתחייב בפניך, שאם לא הייתה תבהלה, ולא הייתה הפחדה לפגיעה בכלכלה, לא באמת היינו מרגישים בנזק כלכלי, שהתנודות השוק הכלל העולמיות מסבירות שיש חוסר יציבות בכלל המשקים, בוודאי במדינות ה-OECD שמדינת ישראל נמצאת בה וחברה מכובדת בה. אנחנו מרגישים את זה מעט יותר, לצערי בגלל מחוללי ההפגנות, ולא חלילה בגלל מעורבות בתהליכים לגיטימיים שהממשלה מקדמת.
אני רוצה לשמוע דעתך בנושא הסרבנות. הרבה מאוד אנשים אומרים לך, אנחנו לא רוצים לשרת, אנחנו לא נתנדב. אני רוצה לחשוב איתך ביחד, מה אתם צריכים לעשות כדי שהתופעה הזאת, שהיא תופעה מאוד מסוכנת למדינת ישראל, לא תתרחש.
מצב הזוי, דוד. אני שואל את עצמי, השכם והערב, איך יכול להיות שכל מי שצורח דמוקרטיה, עושה את הכל בשביל לפגוע בדמוקרטיה. כשלוחם יחידה מובחרת או טייס התגייס ועמד בכל המיונים, הוא לא אמר, תשדעו לכם שאני אבצע את שליחותי, רק אם אני מאמין בדרך שבה הממשלה נוקטת. הוא לא אמר, אני אהיה חייל פעיל רק בימים ראשון, שלישי וחמישי. הוא התגייס ללא תנאי. כל זמן שמדינת ישראל מטילה עליו פקודות חוקיות, הוא חייב לבצע את שליחותו. יש איזשהו הסכם בלתי כתוב. מדינת ישראל מממנת ומשקיעה מיליונים לצורך הכשרתו. כשהוא נושא את התעודה הזאת ואת ההסמכה הזאת, הוא נהנה ומתפרנס ממנה גם בחייו האזרחיים, מצופה ממנו להתנהג בדיוק כפי שנהגו הלוחמים בעת תקופת ההתנתקות. מי שרוצה לומר גירוש, זה סביר לחלוטין, כי פשוט עקרו אנשים מבתיהם באופן בלתי דמוקרטי, אבל בסמכות ובהסכמת הייעוץ המשפטי וכל מי שבאג'נדה שלו יתחבר לכך. אף אחד לא יגיב כפי שמגיבים עכשיו אנשי השמאל. כשאני בחודש פברואר...
לא רק שמאל, אתה יודע שגם שמעתי לפחות ברעיונות, בטלוויזיה, אנשי ליכוד שמדברים באותה שפה.
שמה?
שאומרים שיש בעיה עם החקיקה.
מה הבעיה? אני רוצה להקשיב לה. אני רוצה לדעת...
אומרים את זה השכם והערב.
אני רוצה לדעת מה הבעיה. אני מזמין את אותם אנשים שמפחדים, להגיד לי איפה הם רואים באמת את הסכנה ואת הפגיעה בדמוקרטיה, וכמי שמצוי מעט יותר מהממוצע בהליכי החקיקה סביב הרפורמה המשפטית, אני מניח שאני אדע להתמודד איתם ולענות להם דבר דבור על אופניו.
יזמת את מתווה קנדה ישראל לגירוש מסתננים מישראל לקנדה. ספר.
כך. מדינת ישראל, אפרופו רפורמה משפטית, נאלצת בחסות בגץ להשלים עם המציאות שבה מסתננים ומאגרי עבודה מאזורים שונים בעולם, בדגש על אפריקה, מקבלים זכויות ומעמד שבלתי ניתן להוציא אותם מהארץ ללא הסכמתם. צריך לרצות אותם ולשכנע אותם ולפתות אותם כדי שהם יסכימו לעזוב את מדינת ישראל. הדרך היצירתית שבה אני חשבתי היא למצוא צד שמחפש מאגרי עבודה, ואנחנו מעוניינים לסדר לאותם מאגרי עבודה מקום שבו הם השתקעו כשהם בוחרים את זה מרצונם, כאמור בחסות מגבלת בגץ. וכך כתבתי את מדווה קנדה שקיבל את ברכת הדרך מכל הגורמים הרלוונטיים במשרד הפנים, בתוך כך רשות האוכלוסין. אנחנו עדיין במסע ומתן איתם.
זאת אומרת, יש הידברות עם הקנדים?
יש הידברות עם הקנדים ולא רק עם הקנדים. שר החוץ
אלי כהן
נתן, שר החוץ הנפלא, הנמרץ והמדהים אלי כהן נתן את ברכתו, מגויס ב-100% וגייס את אנשי משרדו לעבוד בכל רובד אפשרי כדי לבחון ולקדם את המדווה הזה כמה שיותר מהר. הרעיון אומר שאנחנו נאתר את צורכי השוק בקנדה, ובהתאם לכך אנחנו נכשיר על חשבוננו את אותם מסתננים, או איך שמגדירים אותם כל פעם מחדש, באותן הכשרות על פי הצורך של השוק הקנדי, בין היתר הקנדי, ונצייד אותם באותו מקצוע, נממן להם את עלות הטיסה, הם יקבלו אזרחות קנדית, כמו שהיום הם מקבלים, כשמקבלים את זה במספר מוגבל של, של עד 2,000 פליטים בשנה. זה
ואם הם יגידו לך, לא, אני לא רוצה לטוס לקנדה, רחוק לי.
הם אומרים את זה, ובין היתר אנחנו בוחנים את צורכי השוק.
צריך להיות בהסכמה, אני מניח, לא?
רק בהסכמה, רק ברצונם, ורק בתנאים שיהיו מקובלים עליהם. אני במסע ומתן גם עם הנציגים שלהם, הם מודעים לכוחם, הם מודעים להגנה המופרזת שהם זוכים לה בחסות בגץ, והם יודעים ליהנות מכך. שלשום, באמת ביום רביעי, כמו שאתה יודע, בגץ לרוב תסכולי, שוב פעם, פסק שלא ניתן לחלט כספים שצברו, כספים פנסיונים.
אחרי תקופת השהייה הבלתי חוקית שלהם.
נכון. לא, אחרי התקופה החוקית, כשנשארים כאן באופן בלתי חוקי, נהוג לקזז מההפקדות הפנסיוניות והסוציאליות שהופקדו למענם סכומים מסוימים. זה כדי לתמרץ אותם לעזוב את המדינה בדיוק כפי שהם חתמו בחוזה העסקה שלהם. ובגץ לא מסכים לכך. אני לא מצליח להבין לאן באמת בגץ רוצה לקחת אותנו עם הגישה של מדינת כל אזרחיה, להבדיל ממדינה יהודית ודמוקרטית שאנחנו שואפים ומגדירים אותה, וזה חלק מהצורך שלנו להתמודד עם אותם אתגרים שבגץ מאתגר אותנו. אגב, למען ההגינות אני מבהיר שבגץ שלח את המדינה לעד חצי שנה למצוא חלופות אחרות שבאמצעותן כן נוכל לגרום לאותם שוהים בלתי חוקיים באופן מתומרץ לעזוב את המדינה.
יש לי עוד הרבה שאלות, אבל השעון מורה שצריך לעצור כאן. יושב ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, חבר הכנסת אלי רביבו, ומרכז הקואליציה בוועדת כספים, תודה.
ראשית, אני מאוד מאוד מודה לך. אחת מדבילות האש הראשונות שלי, לא יכולתי לצפות שמצד אחד יהיה רעיון כל כך מאתגר, עם שאלות כל כך נוגבות, ואפילו מתוחכמות, ומצד שני, הרגשה נעימה, אתה מאפשר לבוא לידי ביטוי, אתה מאפשר להשלים את המשנה שסדורה במענה לכל שאלותיך. אני מקווה שיהיה מרואיין ראוי כדי שתבחר לראיין אותי בעתיד גם כן.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום וברכת, לך ולמאזינים.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.